רבי דאמר רב רבותיי, אנחנו ממשיכים בלימוד מסכת חלה, לעילוי נשמת סבתא רבא שלי, מרת אסתר בת רב שמואל, ואנחנו עומדים בדף י"ט עמוד ב', מדברים על עציץ. רב הילה בשם רב לעזר, הקונה עציץ נקוב בסוריה, היינו שקנה את העציץ מגוי בסוריה, ההורה של הגמרא שייכת גם בעציץ נקוב בארץ ישראל. הגמרא מזכרת סוריה למד שאפילו בסוריה שבה חייב המעשרות הוא רק מדרבנן, החשיבו חכמים עציץ נקוב כמחובר לקרקע וחייבו במעשרות. אז הקונה עציץ נקוב בסוריה אף על פי שלא קנה האפר שתחתיו, והיינו בקרקע, כל מקום, קרקע שעל גביו, שעל גבי העציץ, קנה לחייבו למעשרות ולשביעית. כלומר, שאם הוא קנה עציץ נקוב, הוא לא קנה את האפר שבקרקע, אבל הוא קנה את האפר שבתוך העציץ, לכן זה מחייב אותו במעשרות ובשביעית. מביאים פה במהדורת רנרט קושיה, שהרי הטעם שהציץ נקוב נחשב כקרקע הוא משום שיונק מן הקרקע שתחתיו. אם כן, כאן שהקרקע שמתחת להציץ שייך לגוי, אין העציץ יכול להתחייב משום מניקתו ממנו, שראין חיובי מעשרות ושביעית בקרקע של גוי בסוריה, כפי שכותב הרמב״ם בהלכות תרומות. אז איך כאן הוא מתחייב במעשרות? אז אפשר לומר שמה שאנחנו נצרכים להיניקה מהקרקע הוא רק כדי לגרום שהפר שבעציץ יחשב כמחובר לקרקע, אך לאחר שאפר זה נחשב מחובר, הוא חייב מעשרות מחמת עצמו ולא משום הקרקע שתחתיו, וכן די בכך שהוא עצמו בבעלות ישראל בכדי לחייבו במעשר. זאת אומרת, עצם זה שזה מחובר לקרקע זה מספיק לנו, ועכשיו זה מחויב בתרומות ומעשרות. למה? מחמת עצמו, כי זה בבעלות יהודי. אין בזכרון שמואל בסימן דלת או דלת, שלום זל מדבר על זה בכמה מקומות. מהגמרא כאן משמע שלא חייבו חכמים בסוריה רק בעציץ נקוב, אבל עציץ שאינו נקוב לא חייבו אפילו מדרבנן, וזה נושא מעניין להרחיב בו. אז בינתיים למדנו שמי שקונה עציץ נקוב בסוריה, אבי שלא קנה את האפר שתחתיו, הקרקע שאגביו קנה לחייבו למעשרות ולשביעית. בדין זה שהציץ נקוב חייב מעשרות ושביעית, אפילו נתון אגבי שתי יתדות. אפילו אם הציץ נתון אגבי שתי יתדות ואינו נוגע בקרקע. אף רבי יהודה, הסבר שאדמה בשבספינה שאינו נוגעת בקרקע פתורה ממעשרות ושביעית, מודיבה. הוא מודע במקרה זה שאדמה שבהציץ חייבת במעשרות ושביעית, וכפי שהגמרא תסביר מיד, מה בינו לבין הספינה, אז מה הבדל בין הציץ נקוב שאינו נוגע בקרקע, שבו רבי יהודה מחייב, לבין המקרה של הציץ של ספינה שאינה נוגעת בקרקע, שבו רבי יהודה פותר? עונה הגמרא, ספינה עולה ויורדת, וזה במקומו הוא. הספינה עולה ויורדת במים, ולכן אין האפר שבה בטל אל הקרקע, והציץ הנקוב במקומו הוא נשאר, לכן הוא בטל לקרקע של ארץ ישראל אפילו כשהוא תלוי באוויר. זה מעניין שלפני כן הגמרא ביארה שטעמו של רבי יהודה שפטר ספינה שאינה נוגעת בקרקע הוא משום שהאפר בא מחוץ לארץ, ומשום כך אין קדושת הארץ יכולה לחול עליו. לפי זה, ממה שהגמרא מקשרת את הדין כאן בעציץ התלוי יתדות לדברי רבי יהודה משמע, שמדובר כאן בעציץ שיש בו מאפר, שיש בו אפר מחוץ לארץ. מאוד מעניין. אבל בכל זאת חייב. למה? כי זה במקומו. ממשיכה הגמרא ומביאה את המשנה, עיסה שני לא שבמי פירות היינו משקים שאינה משבת המשקים חייבת בכלל, אף בשמי פירות איננו מחשבים ממשקה. בכל זאת הם מחברים את גרגרי הקמח זה לזה ויוצרים עיסה החייבת בחלה. רבי יוסי ברבי חנינה אמר ברבי אלעזר בן יהודה איש ברטוטאי, שמשנשנו כדעתו של רבי אלעזר בן יהודה איש ברטוטא, תתנין התאמן שלמד במשנה שם בתפול יום ג' ד' לגבי כמר של תרומה שנילוש במי פירות ונגע בעיסה זו תבול יום שנחשב תמי לעניין תרומה. רבי אלעזר בן יהודה ישפרת אותה אומר משום רבי יהושע פסל את כולה כאשר תבול יום נוגע בחלק מהעיסה, הוא פסל ותימה את כולה משום שמי פירות מחברים את הקמח לחשב דקוש אחד, ולכן אפילו שהתבול יום נגע רק בחלק אחד של העיסה כל העיסה נעשית תמאה. ורבי עקיבא אומר משמו של רבי יהושע לא פסל אלא את מקום מגעו, רק המקום שהוא נגע בעיסה, אבל שער העיסה נשארת תורה, כי לשיטתו עם מי הפירות מחברים את כל העיסה להיחשב כגוש אחד, אבל היא נחשבת כערימה של גרגירים נפרדים. יוצא מכאן ששאלה אם עיסה שנילוש מי פירות חייבת בחלה תלויה במחלוקת זו. לפי רבי אלעזר בן יהודה בשם רבי יהושע עיסה נילוש מי פירות נחשבת כגוש אחד ויש לה שם עיסה החייבת בחלה, אבל לפי רבי עקיבא בשם רבי יהושע נחשבים גרגי הקמח כנפרדים ולא כגוש אחד, הרי שאינה נחשבת עיסה. הרכן משנתנו המחייבת עיסה זו בחלה היא כשיטת רבי אלעזר בן יהודה בשם רבי יהושע. רבי יוסי סבור שדין חיבור עיסה ליחידה אחת שווה בחלה ובתומעה, ולכן הוא טוען שלפי רבי אלעזר בן יהודה שם שמי פירות נחשבים כמחברים לגבי תומעה, כך נחשבים כמחברים לגבי חלה, ולא לפי רבי עקיבא, כמו שפירות אינם מחברים לעניין תומעה, כך גם לא לעניין חלה. זה לפחות לפי הדרך של כמה מהפרשים, יש דרך אחרת בגמרא, אבל אנחנו נמשיך הלאה. הגמרא מביאה דעה חולקת, הסוברת שורת המשנה היא לא כרבי אלעזר בן יהודה, ולא כרבי עקיבא. רבי שמעון לקיש אמר, מה פליגין, באיזה מקרה נחלקו רבי אלעזר בן יהודה רבי עקיבא, בשהוכשרה ואחר כך נילוש כאשר כל התבואה הוכשרה לקבל טומאה ואחר כך נילוש מי פירות. מקרה זה רבי אלעזר סובר שמי פירות מחברים לטומאה, שמאחר שכבר הוכשרה העיסה והוכנה לקבלת טומאה, אפילו מי פירות מחברים לטומאה, הם מחברים את חלקי העיסה, כך שעכשיו כל העיסה תטמא על ידי נגיעת טומאה בחלק ממנה. ההכשר עצמו נחשב כבר תחילת טומאה. הכן, מכיוון שהוא הכשרה עיסה והוכנה בקבלת טומאה, הרי מוכנה להתאמה אפילו על ידי חיבור קל של מי פירות. אבל אם העיסה נילושה ואחר כך הוכשרה, אם העיסה נילושה לפני כן מי פירות רק כך הוכשרה חלק ממנה לקבל טומאה, מודה רבי אלעזר בן יהודה שאין מי פירות מחברים את חלקי העיסה כדי להכשיר את כולה לקבל טומאה. לפי זה בנידון של משנתנו עניין חלה, אפילו רבי אלעזר בן יהודה יודע שמי הפירות אינם מחברים את העיסה, רק לגבי טומאה יש סברה מיוחדת שיועיל אפילו חיבור קל של מי פירות, שביארנו כי הכשר עצמו נחשב כבר תחילת טומאה, ולכן החיבור של מי פירות די לנו. אולם לגבי חלה ודינים אחרים צריך חיבור גמור. צריך חיבור גמור, ולכן לא מוריה בהם חיבור של מי פירות. ולכן המשנה היא דלו כרבי אליעזר בן יהודה ולא כרבי עקיבא. רבי עקיבא בוודאי שלא, הוא אומר במי פירות לא פסל על מקום מגור, אבל גם לפי רבי אליעזר אלעזר בן יהודה יש עניין מיוחד בתומעה שהוכשרה ואחר כך נילושה, אז זה מחבר, אבל נילושה כך הוכשרה אין הם מחברים. זאת אומרת בעיקרון אין מי פירות מחברים רק במקרה המיוחד של תומעה, אבל לא לגבי חלה. הגמרא מביאה דעה שלישית בעניין, שסוברת שהוראת המשנה היא גם כרבי אלעזר בן יהודה וגם כרבי עקיבא. רוחי בשם רבי יוחנן אומר שמשנתנו דברי הכל היא גם לפי רבי עקיבא. אף אגב דרבי עקיבא אמר תמן אין מי פירות מחברים לטומאה, מודי הוא אחה שמי פירות מחברים לחלה. אז עניין טומאה לא מחברים, עניין חלה כן מחברים. רק לרבי טומאה הוא ואין מי פירות יכולים להכשיר אוכל לקבל טומאה, מחשבים רבי עקיבא לגבי תיני טומאה כאילו אינם מקיימים בתוך העיסה, ועל כן הם יכולים לחבר את מרכיביה. אבל לגבי חיוב חלה אין סיבה להחשיב את מי הפירות כאילו אינם קיימים, רק לגבי טומאה. לגבי טומאה הם לא מכשירים לקבל טומאה, ולכן הם גם לא מחברים, ככה ספרה של הרש בתבוליון. אבל לגבי חיוב חלה אין סיבה להחשיב את מי הפירות כאילו אינם קיימים, ולכן משנתנו המחייבת עיסה שנראה שמי פירות בחיוב חלה מתאימה גם עמדת רבי אלעזר בן יהודה וגם עמדת רבי עקיבא לכולי אלמה, זה באמת מחבר. יפה מאוד. רבי בא אמר בשם רבי חייא, שאמר בשם רבי שוע בן לוי, מתוך כל המשקים הקיימים אין לך מחבר אלא שבת משקים בלבד. המשנה במכשירין ו' ד' מונה שבעה משקים שיש לה דין משקי על עניין הכשרת אוכל לקבל טומאה. רבי שמעון לוי בא להוסיף לומר שאף עניין חיבור הקמח לחשב עיסה, רק משקים אלו מועילים. והם לא מחברים. והם לא מחברים. הגמרא דנה לגבי מה נאמרו דברי רבי יהושע בן לוי. רבי יוסי ביי, מה את אמרת? לאיזה עניין, לגבי איזה עניין נאמרה הוראתו של רבי יהושע בן לוי? לחלה? לטומאה? אין תימר לחלה כל שכן לטומאה, אין תימר לטומאה הלחלה לא. כלומר, האם נאמרה לגבי חיבור העיסה לעניין חלה, הוא בא ללמד שרק אם נדוש את העיסה באחד משבעת המשקין חייבת בחלה, או שמה נאמרה לגבי חיבור העיסה לעניין תומה, היינו שנגיעת תומה במקצתה מתמד את כולה, ובא ללמד שדין זה שייך רק בעיסה שנילושה באחד משבעת המשקים. אם תאמר לחלה, אם תאמר שנאמרה לגבי חלה, כל שכן לתומה, כל שכן שייכת גם לגבי תומה שנתבאר ליל בדברי רבי יוחנן, שיותר מסתבר שמי פירות יחשבו כדברים המחברים לגבי חלה מאשר לגבי תומה. כפי שביארנו, כי זה לא מכשיר לקבל תומה, זה גם לא מחבר לתומה. אז אם נאמר שהוא מתכוון לומר שלחלה זה לא מחבר, אז בוודאי לתומה זה לא מחבר. אבל אם תאמר, אם תאמר שורה זו נאמרה לגבי תומעה, אז היא שייכת רק לגבי דיני תומעה, ולגבי חלה אינה שייכת. ורבי יהושע בן לוי סובר כדעת רבי עקיבא שמי פקרות אינם מחברים לעניין תומעה, אבל אולי לגבי חלה הם כן מחברים. והגמרא מסתפקת מהי דעתו של רבי יהושע בן לוי לעניין חלה. האם כרבי יוסי ורבי חנינא ודעת רבי עקיבא שמי פירות אינם מחברים אפילו לעניין חלה, או כרבי יוחנן בדעת רבי עקיבא שמי פירות מחברים לחלה. אפילו שרבי יוסי הסתפק בעניין, רבי יוסי ביי הוא הסתפק, מה דעתו של רבי יהושע בן לוי? אבל רבי יונה פשיט עלי לחלה, כי הפשוט לו לרבי יונה שרוזו נאמרה לגבי חלה ושזה לא מחבר, וכל שכן לעניין תומעה. עכשיו הגמרא מרחיבה בדעתו של רבי יונה. כי דעת הימתים משיטתו במקום אחר, רבי יונה תנו למד הברית הבאה, רבי שום בן יוחאי, רבי טרפן אומר, נאמר כאן לגבי חיוב חלה, חלה, ונאמר לה לגבי הלחמים והמצות שהובו בחינוכם של אהרון ובניו לכהונה, חלת לחם שמן מהמילה חלה המופיע בשני המקורות לומדים גזירה שווה. מה חלה שנאמר לה לגבי חינוכם של אהרון ובניו? מדובר בחלה העשויה שמן. אף חלה שנאמר כאן לגבי חיוב חלה, מדובר בעיסה העשויה שמן. ופירש רבי יונה, בשמן אחד משבת המשקינו, כלומר אין כוונת הברייתא לומר שחיוב חלה היה רק בעיסה העשויה בשמן, אלא הוא הדין לכל אחד משבת המשקים האחרים, כי לגבי שחיוב חלה לא מסבר להבדיל בין שמן לבין משקים האחרים משבת המשקים. לא בא ברייתא אלא למעט עיסה הנילוש במי פירות שאינה משבת המשקים, שאינה חייבת בחלה. ועל פי שיטתו זו פירש רבי יונה אפילו את רבי יהושע בן לוי, שבא לומר שרק שבעה המשקים נחשבים כי מחברים את העיסה לעניין חלה, אבל לא שאר המשקים, ודאי שכך הוא גם לגבי טומאה. וזכינו בסייעתא דשמיא ללמוד עמוד בירושלמי, וזה תמיד שמחה גדולה וזכות גדולה, ויהי רצון שנזכה להמשיך הלאה ובאמת להבין את המסכת הנפלאה הזאת. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.